אנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, דף למד זין. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, אנחנו נמצאים בדף למד זין, באור פנימי בטור ב', נקרא באות א' למעלה קודם. הקו הוא כעין צינור דק, אות א', וקו זה כעין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. שוב, וקו זה כעין צינור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אין סוף אל העולמות, אשר במקום האוויר והחלל ההוא. אור פנימי, אות ב', מתייחסת לכעין צינור דק. הכלים של עשר הספירות דיושר נקראים בשם צינור או צינורות, מטעם שמגבילים בשליטה גדולה ובדיוק גדול את דרכי האור הנמשך בהם, שלא יתפשט אלא בדרכים המסוימים בכלים ההם. כדוגמת הצינור המגביל בדיוק נמרץ את המים העוברים בתוכו, ונמשכים ויוצאים ממנו באותה הצורה שבצינור, אם דק ואם בהרחבה, בלי שינוי כלשהו לעולם. ומאותו הטעם נקראים האורות העוברים דרך הצינורות ההם בשם עשר ספירות דיושר, להיותם נמשכים לפי החוקים של הצינורות האלו ביושר וצדק, דהיינו בכלי הזך יותר מתלבש האור החשוב יותר וכדומה, בלי שינוי כלשהו, מטעם השראת שליטתם החזקה של הצינורות עליהם. וכוח שליטה זו הנמצאת בצינורות האמורים, ומשום דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה התחתונה הנאצלת בסיבתה. ולפיכך אותו הצמצום שעל בחינה ד' הנמצא בכלים דעיגולים מבחינת רצון חופשי, נעשה בכלים דיושר המסובבים על ידיהם לבחינת כוח ושליטה המחייבת אותם כן, וכוח זה נקרא בשם מסך.
זאת אומרת, מי עושה את הצינור? המסך. הלאה.
וזה סוד מה שכתוב בתיקונים, הפוך רצון ותשכח צינור, עד כאן לשונו, והיינו כדאמרן שהצינור בהיותו בבחינת מסך, שפירושו צמצום בשליטה, דהיינו שמעכב רצונו מלקבל בבחינה ד' מכוח העליון השולט עליו, הרי הוא ההפך מן החומר הכלי עצמו, דהיינו הרצון לקבל, כי מעכב את עצמו מלהפיק את רצונו זה, ועל כן רמזו, הפוך רצון ותשכח צינור. כלומר שעניין הצינור הוא הפוך מהרצון, שהרי כופה רצונו ועושה ההפך ממה שרוצה. ולכן תמצא בכל הדרושים והכתבים, כשאנו רוצים לחנות ולהדגיש עניין הסתלקות האור מבחינה ד', אנו מכנים זה בשם צמצום. וכשאנו רוצים להדגיש כוח הצמצום הנוסף מצד אור הקו שלא נתפשט לבחינה ד', אנו מגדירים אותו בשם מסך, שהוא כוח מעכב של האור שלא יתפשט לבחינה ד'. וכשאנו מדברים על כללות הכלי, דהיינו הכלי והמסך ביחד, מגדירים אותם בשם צינור. וכשמדברים על אור וכלי והמסך ביחד, דהיינו באור המלובש במידת הצינור, מגדירים אותם בשם קו. וכשמדברים על כלי שאין בו מסך, מגדירים אותו בשם עיגול.
שאלות. זאת אומרת, אין שאלות, אז אני צריך להגיד משהו. זאת אומרת, מה קורה עם הנברא, עם המלכות, עם הרצון לקבל? היא מקבלת בתוכה על ידי הבקשות, תפילות, דרישות, מקבלת בתוכה תכונות ההשפעה. תכונות ההשפעה האלו מתחברות עם תכונת הקבלה שבה, שבבחינה ד', ושיתוף ביניהם, רצון לקבל ותכונת ההשפעה שמתלבשת בתוך רצון לקבל, נעשה כלי חדש. מה זה כלי חדש? בחינה ד' מקבלת צורה של השפעה. ובצורה של השפעה הזאת מתגלה הקשר בין הבחינה ד' לבחינת שורש מהנברא עם הבורא. הכל בתוך הנברא, הכל בתוך מלכות, לא יוצא שום דבר החוצה. באותו העיגול שהיה קודם רק, עכשיו יש לנו קו. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים איך הנברא נותן בתוכו מקום להיכנס לבורא. מאיפה הוא מייצר את המקום הזה? מהחיסרון החדש שמפתח, שמגלה בתוכו רצונות, לא שמקבל אותם מלמעלה מהבורא. אז זה בחינה ד' עצמה שרוצה למלות את עצמה. הנברא מוסיף לכל הרצונות מה שיש לו בצורה הטבעית, עוד רצונות לגילוי תכונת ההשפעה. וכשהיא מגיעה לו, יש לו מקום איפה להתלבש, איפה להיות. וכך הבורא מתלבש בתוך הנברא, וכך אנחנו מגלים אותו. לכן הוא נקרא בורא בורא. בגילוי הזה של הבורא אנחנו מגלים סדר מסוים, קשר מסוים בינינו, קשר הזה נקרא עשר הספירות, שיש שם הבורא ככתר, הנברא כמלכות, והיחסים ביניהם, כל הספירות שבין כתר למלכות ובין מלכות לכתר. וספירות האלה הם גם ספירות דה יושר, שזה העיקר קשר בין בורא לנברא, וספירות דה עיגולים, גם כן קשר, אבל קשר שעדיין הנברא לא מסוגל לממש אותו בצד עצמו, אלא מרגיש כקשר הבורא אליו בלבד. שהאורח מרגיש שבעל הבית רוצה לתת לו עוד כמעט כל האינסוף, חוץ מזה שהוא קיבל בקו דק. אבל הוא לא מסוגל בינתיים. אבל זה בכל זאת הקשר. גילוי, אור מקיף, הוא מרגיש, אם הוא קורא את זה בשם, סימן שזה גילוי. אז יש לנו קו, זה צינור עם המילוי, כן? קו בלי מילוי נקרא צינור. אנחנו למדנו, כמו שיש בור ובאר, כן? בור זה כלי, ובאר זה כלי מלא עם המים, כן? עם האור, אור החסדים. בדרך כלל ככה אנחנו נקרא, כן? אז יש לנו אורות המקיפים, אורות הפנימיים, טנטות, הכל מתגלה בתוך הצינור, כבר זה נקרא קו, וכל היתר זה כלים עדיין דיגולים והאורות העיגולים. משפט אחד כן.
חשבתי שברגע שמלכות עושה צמצום כבר אין עיגולים. מלכות אין סוף.
ומה זה האור מקיף? שסביב הפרצוף? למה צמצום מבטל את העיגולים? העולם הצמצום, אחרי הצמצום, מלכות דין סוף, היא עגולה. הצמצום למדנו היה בהשוואה אחת. השוואה אחת זה עיגולים. עם השוואות שונות, זה כבר יושר, ריבוע, משולש, לא חשוב מה. אבל אם צמצום היה בהשוואה אחת, אז נשארה המלכות אותו מקום בעיגולים. אני לא מבין מאיפה אתה לוקח שצמצום מבטל את העיגולים. צמצום לא מבטל כלום. צמצום הוא רק אוסר מעכשיו והלאה, לפי בחירה החופשית של המלכות עצמה, אז אוסר לה מעכשיו והלאה, זה כמו נדר, לקבל לתוכה כמו שהיא קיבלה לעצמה. זה סך הכל. אין יותר שינויים. אתה רוצה לנסות עמיקם? יש לך הזדמנות רק אחת.
בעצם הבחינה ד' מגלה את השליטה של הבורא, ומכוח זה בבחינה ד', ומכוח זה עושה את המסך, זה מה שהוא כותב. השאלה שלי, אם בשלושת הבחינות הקודמות לא הרגישה או שלא הייתה שליטה של הבורא על המלכות.
בשלושת הבחינות הקודמות, בחינה ד' לא מגלה בכלל שהיא עצמאית, שהיא חייבת להגיב. שיש מישהו שמנהל אותה ממש בצורה ברורה, בפועל. תקח דוגמה מדומם צומח וחי. יש להם כאלה מחשבות לעומת האדם. אדם נקרא לא על שני רגליים, אלא שיש לו בראש ובלב, במוחה וליבה, כבר איזה קשר עם הבעל הבית, עם המעציל. לא בכולם, זה נמצאים במעט אנשים שבעולם הזה. אז אתה מבין עד כמה שהבחינה ד' היא המיוחדת לעומת כל הבחינות הקודמות, שאפילו בא בשורש א' ב' ג' שבא בבחינה ד' אין עדיין בכלל ידיעה שיש מישהו שמנהל אותה. נמשיך. אתה כן?
אנחנו באות ג', אור פנימי עוד ג', שמתייחסת למילה אחד. מה שמדייק הרב במילת אחד הוא להוציא את תיקון שלושת הקווים שנעשו בעולם האצילות. ומשמיענו שבעולם אדם קדמון עדיין אין כאן תיקון זה של ג' קווים, אלא רק קו אחד בלבד. וטעם הדבר הוא מפני שעניין תיקון של ג' הקווים נעשה לאחר זה בעולם האצילות, והוא נמשך מדבר השיתוף של מידת הרחמים בדין, כמו שמבואר במקומו. וכאן אנו עוסקים בעולם אדם קדמון, שעדיין לא נעשה השיתוף הזה, ועל כן אין כאן אלא קו אחד בלבד. וביאת האור לכלי הקבלה של נאצל, מכונה בשם התפשטות. וכבר נתבאר לעיל שכלי הקבלה שבנאצל הזה מכונה בשם צינור.
הוא קצת מקדים את העניין, אבל זה כדאי. ודאי שמה שהוא כותב, הוא כותב מגובה שלו, אז הוא כבר בטוח שלא טועה. אפילו נראה לנו שלא במקום וטועה. הוא לא טועה לכאילו במשהו... יכול לעשות את זה כאילו אחרת. אנחנו לא מבינים שגובה עקומה קובעת בעצם מי צודק. אז אמנם שלא מבינים. אז מה שקורה כאן, מה הוא רוצה להגיד? שנברא בצורה שעכשיו הוא מתנהג עם הבורא בצמצום וקו, לא מגיע למימוש עצמו. כי להגיע למימוש עצמו הוא צריך קודם כל להצטייד בכוח של הבורא. הכוח של הבורא יכול להיות בנברא אחרי שהוא סופק לתוכו, לתוך עצמו, בחינת ההשפעה. זה נקרא תכונת הבינה. מעמיד את עצמו בדרגת הבינה, זה נקרא שמלכות עולה לבינה. נמצא כאילו באמצע, בין הכתר למלכות, הנברא עצמו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו, בתוך הרצון לקבל שלו, לריאת הרצון לקבל שלו, תכונת ההשפעה, ונמצא בשניהם. ומשניהם, בניתוק מהבורא, בצורה החופשית, יכול עכשיו בעצמאות להתחיל לפעול כמו הבורא. היכולת הזאת היא ניתנה לנברא בעבודה של ג' קווים. יש לו קו שמאל, הרצון לקבל, האכזרי, קליפות, קו ימין, האור, כוח ההשפעה, ואז הוא בשילוב ביניהם עושה את הפעולה ואז משפיע לבעל הבית. כי הוא בעצמו, כי בעל הבית יש לו שתי כוחות. אין? ולפני זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו על כף אחד, זה רק תגובת המלכות על אותם התכונות, מתוך אותם התכונות שהן מתגלות בה. עדיין אין נברא בעצם. הנברא, שוב, זה מי שמנותק מהבורא ומי שנמצא ביכולת לעבוד עם רצון לקבל ועם רצון להשפיע בשניהם בצורה חופשית. שזה רק אחר שבירה והתחלת התיקון אחרי השבירה. זהו, כן.
אמרנו שהאדם צריך להגיע רק לדרישה, לבקשה, וכאן מצטייר מצב שכביכול הוא עצמאי, וגם כוח הקבלה, גם כוח ההשפעה בידיו, והוא עושה את פעולת ההשפעה. איפה כאן הבקשה?
עצמאי בזה שהבקשה שלו היא עצמאית. גם כן צריכים להבין שזה שאנחנו תלויים בבורא, בבקשה, בכוחות, זה לא מוחק מאיתנו עצמאות. כי אם מלכתחילה מסודר בהטבע שהוא השורש והוא הראשון והוא העליון ואני תחתיו, זה לא תלוי בי. אלא אם אני במצב שלי מוצא פעולה עצמאית, אני בעצמאי. ופעולה עצמאית היא מגיעה לנו בזה שאני דורש ממנו, מבקש ממנו. אני אומר דורש שיהיה לך קצת יותר ככה רגוע, שבקשה זה כאילו תלות. זה לא תלות. אנחנו צריכים להבין שבכל היחסים האלו מתגלה שהוא כאוהב אותי תלוי בי יותר ממה שאני, כי לא כל כך אוהב אותו. אתה מבין? זה או לא? אתה תלוי בילדים שלך יותר מה שילדים שלך תלויים בך. אתה חושב עליהם יותר מה שהם חושבים עליך. תסלח לי, אבל אתה מבין שככה זה. זה הטבע. אין? זהו. אז אין כאן סתם מושג עצמאות האגואיסטית כמו שאנחנו חושבים. נגדל ונבין. כן, מייק.
האם בקשה זה לא רק מגילוי הרע? איך יכול להיות בקשה אם לא מ... איך יכול להיות בקשה לעליון חוץ מהגילוי הרע של נברא?
איך יכול להיות בקשה לעליון לא מתוך גילוי הרע?
מגילוי הרע של נברא, כן. איזה בקשה אחרת יכול
להיות? לא, זה לא גילוי הרע. באמת. לא. הגילוי הרע זה בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. יצרה זה לא רע. זה הוא רע מפני שמנתק אותי מתכונת ההשפעה. מפני שלא נותן לי אפשרות לאהוב, להשפיע, להגיע לביטול עצמי, לביטול של האגו שלי, להשפעה לזולת, שאני מברר מה זה רע. אז, וגם כן ב, 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 בתנאי שאני מבין שהרע הזה הוא נברא בכוונה, כדי שאני על פניו יעלה להשפעה. אז אני מתייחס להרע הזה כמו לדבר ההכרחי, הנחוץ לי, שבלי רע הזה לא היה לי אפשרות בכלל לעשות משהו, להתקדם. חוץ מהרע הזה יש לי רק נקודה, ניצוץ קטן שנקרא נקודה שבלב, שאיתו אין לי מה לעשות. אם לא הרע שאני משתמש, מצרף לאותו הניצוץ. כן.
אבל טבע של השפעה וטבע של עליון נברא לא מכיר. הוא יכול להיות רק מהטבע שלו לראות שהוא לא רוצה להיות בטבע הזו, כי...
No.
אז בשלבים של הבקשה, קודם צריך להיות הכרת הרע כדי שיהיה משהו בקשה להתפטר מזה.
נכון. זה בשלבים הקודמים, שאנחנו נמצאים בחברה, וחברה מעוררת בי קינה, ואז אני רואה שהם מתקדמים כולם ואני לא, ולמה, למה אין לי אותם הדברים מה שיש להם וכן הלאה, ואז אני נמצא בחיפוש, כן, בחיפוש הכוח המפריע עד שמגלה את הרע. נכון? רע זה לא סתם אני רוצה לקבל, רע זה תחייה שלי מהזולת, תחייה שלי מהבורא. לא רוצה להגיע להשפעה, לא רוצה להתחבר עמה. זה לא רע שעכשיו אנחנו יכולים לתאר לעצמנו. רע זה מתגלה במידה שאני עושה בכוח איזשהו פעולות החיבור ונזרק משם. אז מתגלה הרע. נמשיך.
אור פנימי, עוד ד', מתייחסת למימי אור העליון של אינסוף. יש ערך ידוע להבחין במדרגות של לידת פרצוף, ששם מכונות ארבע הבחינות שברצון בשמות אור, מים, רקיע, מאה ברכות או מאה שערים, והוא מטעם התחלפות האורות שלא במקומם, שמשום החילוף הזה מקבל האור צורת מים, כמו שכתוב במקומו. ומשמענו הרב ששורש דבר זה נעשה כאן עם ביאת הקו, שהאור המתפשט בבחינת הקו נבחן כלפי האור העליון לבחינת מים, ועל כן מדייק מימי אור העליון של אור אינסוף, שעם התפשטות האור אל הצינור הדק נגרה האור מאוד מערכו שבאינסוף, ונבחן לבחינת מים בערך הקודם.
נו, אין לי מה להוסיף. זה עניין שהוא קובע כאלו הגדרות, אני לא מבחין בין אור אינסוף ואור שבקף, כן? עדיין, אני לא נמצא במצב שאני מכיר את אור אינסוף כמו שהוא מתגלה לי בראש הפרצוף, לעומת ה... חלק ממנו שמתגלה אחר כך בתוך הפרצוף. כן, אנחנו עדיין לא יכולים להבדיל בין דברים האלה, אבל הוא אומר שלתת בכל זאת ההבחנה בין האור אינסוף, כן, לעומת קו דק, אז משתמשים באור שבקו בשם מים. למה זה ככה לעומת האור אינסוף? אנחנו נלמד אחר כך בעצם, אז כן, מה זה מים, מים, יוד, מים, איפה זה ואיך. אבל כאן זה כדי רק להדגיש שהוא שפל מאוד לעומת האור אינסוף. כן, ליאור.
שאלה לא ברורה לאורך כל הקטע הזה, זה איך העבודה עם הקווים, עוד קו ועוד קו ועוד קו, בסופו של דבר תוכל לגלות את מה שהיה אינסוף, את העיגולים. כי זה לא, יישאר לא, תמיד לא, שונה
לא,
במהות.
לא מגלה, לא מגלה.
אבל צריך להגיע, צריך להגיע לעיגול בסוף. אתה אומר גם כן ש, שבגמר התיקון, או אני לא יודע מתי שאנחנו מגיעים לסוף העבודה, אז שוב אנחנו נמצאים בעיגול. מתגלה כל, כל הטוב שהבורא רוצה לתת.
כן.
איך זה קורה? זה לא ברור.
לא ברור לי גם כן. אני אגיד לך למה. אנחנו, קודם כל, אנחנו כל פעם מגלים בדבקות שלנו, במידה שאנחנו נמצאים במדרגות דביקות שלא היה קודם. זה מה שמגלים, זה דבר אחד. דבר שני, אחרי כל התיקונים שאנחנו עוברים, אנחנו סך הכל מתקנים את הרצון לקבל שהוא יהיה בעל מנת להשפיע במנות קטנות הבודדות. ואחר כך יש זיווג שנקרא רב פעלים מקבצאל, שאחרי כל התיקונים הפרטיים שאנחנו מסיימים אותם, יש חיבור בין כל התיקונים האלה פרטיים, לעשות מהם מערכת אחת. אסמבלי זה חוץ ממערכת, איך להגיד? מכלול, איך? מכלול, מספיק? אני לא יודע. כן, אבל משהו, כן, מבינים את המילה הזאת, אסמבלי, כן? אז זהו, זה משהו כזה. ששם כולם מתחברים, מצטרפים, נכללים, בקיצור, כמו שאתה תיקנת כל החלקים שבאוטו, ועכשיו אתה חיברת אותם, זה הבדל גדול, בין כמו שהם, כל אחד כאילו פועל בפני עצמו, שהוא כבר שלם. והחיבור, יש בחיבור הזה גילוי הדרגה השלמה, האלוקות ממש שמתגלה. אז על זה פעולה הזאת אנחנו לא יודעים מה זה, רק אומרים שזה צריך להיות בעתיד, ושם אז אנחנו חוזרים לעיגול. ופית הרח פעמים יותר גדול מה שעיגול הראשון לפני צמצום א'. זהו, אין לי יותר מה להוסיף. דברים ש התגלו ברגע הבא. כן, אלה
כלפי עורקיו, שמעתי שתי הגדרות שונות, אני רוצה להבין איפה אני מתבלבל. פעם אחת אמרנו בשיעורים הקודמים שהערת הקו היא זאת שמפתחת ובורת את כל העולמות עד התעוררות הנקודה שבלב וגם מעוררת אותי, ועכשיו אנחנו לומדים שהערת הקו זה מסך על כלי שבתוכו מתגלה אור. אז מה, זה כאילו מצד העליון ומצד התחתון.
נכון, אז נכון. זה לא מה שענית. כן. זאת אומרת, גם כדי לעורר התחתונים, אחרי שיש לנו כל המערכת העולמות, ונשמות השבורות, כדי נשמות האלו השבורות לעורר, אז מתעוררות בהם אותם הרשימות דרך האור הקו. זאת אומרת, הבורא כאילו מקדים את הפעולה שלנו המתוקנת ועושה אותה בכוח, ומזמין מאיתנו פעולה הזאת שאנחנו נעשה אותה בפועל. ואם אנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו מרגישים מסורים. ואם מגיעים, מרגישים דבקות, מגלים דבקות. כמו שאנחנו עם הילד, עם התינוק. מגישים לו שיתפתח איזה תרגיל, איזה משחק, ואנחנו מבצעים לפניו. יכנו לו והוא צריך לבצע. זה אז השפעה שלנו כלפיו גם כן בכף, ומצפים ממנו גם כן תגובה כזאת. ונעבור לחלק הבא
של השיעור.